שלום, אנחנו בספר אורות בעמוד, כמובן, כף זין, שתי שורות מהסוף. התולדתי הסותם כל הופעת רוח תואר. מה? אז תגיד, באמצע. ועריכו ביראת השם. כן, אמרתי שצריך קצת לחזור על הדברים, באמת. אז צריך לקחת כמה שורות לפני כן. ואור התחייה, כן, זה שש שורות לפני הסוף, בסוף השורה. ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה, וצץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה. בעקבות מה כל זה קורה? כן, בעקבות מה זה קורה שאור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה? אז היה צריך להגיד, התחייה הרוחנית הולכת ומתגלה. מה זה אור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה? התפיסה שקשורה לתחייה הלאומית. כלומר, יש שינוי תפיסה. ובמה תלוי שינוי התפיסה? בסקירה. זוכר מירי ברכן? הסקירה. אתם רואים בשורה הראשונה של הפסקה? מה כתוב שמה? הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתועפות גבורות אברמות כלשהו בכל מסביבות הטבע וכו' וכו'. זה גורם, ברגע שיש סקירה כוללת כזאת, אז גם רואים את המאורעות של התחייה הלאומית באור אחר מאיך שהסתכלנו מקודם. מובן? אז לכן אומר, ואור התחייה, בעקבות הסקירה הרוחנית הכוללת הזאת, ממילא אור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה. וצץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה. מה זה עזיזה? מה? כן, אז מה ההבדל בין עזה לעזיזה? עזיז, הכוונה שהוא גם חי וגם פועל. זה עוצמה פועלת. יש לו כוח של פעולה. הבאה, לא, עזיז בעין. בעין, לא בפה. עזיזה, הבאה לטהר. עכשיו, במה היא עזיזה? יש תחייה רוחנית, יש תחייה משיחית. מה זה תחייה רוחנית? שיש תהליכים של השתנות רוחנית בתוך האדם. התחייה המשיחית זה שייך למי שיש להם תסביכי משיחיות. מה היה? יש כאלה שאומרים שיש תסביכי משיחיות. אז מה זה התסביך המשיחי? צץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה, הבא לטהר את סרחון הבשר. מה זה סרחון הבשר? מה זה הסירחון בכלל? סירחון זה שפלות. מה?
זה מה שלא היה בבית המקדש.
כן, נכון. כי בית המקדש הוא באמת עולם אידיאלי. עולם מושלם. מה שמה שום דבר לא מסריח. כן, לא ישריח בשר הקודש מעולם. אבל מה זאת אומרת סירחון הבשר? יש איזו שפלות שמתלווה אל חיי הגוף של האדם. יש שפלות. בא לידי ביטוי בין היתר ביצר המין. לא מדובר על זה. מדובר על הבשר החי. יש שם איזושהי שפלות, איזשהו סירחון. מה שגרם לנוצרים לפרוש מחיי הבשר, כי הם הרגישו את הסירחון שקשור עם הבשר. ואילו מה אנחנו אומרים? מהו אות הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? ברית המילה. כלומר, ברית המילה מטפלת בסירחון הבשר. זה התחלת הטיפול. השלמת הטיפול, המשיח. כן? כלומר, הכוח המשיחי בא לשתף את הכל בתוך הקודש. כדי לשתף את הכל בתוך הקודש, צריך לא לוותר על כלום. אז צריך לטהר את הבשר מסרחונו. את זוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? זה מה שגרם לסרחון הבשר. כן? כלומר, בעקבות חטא אדם הראשון, זוהמת הנחש, אז גם חיי הגוף הפכו להיות דבר לא מובן מאליו, משהו לא הרמוני. יש איזו בושה שמתלווה. נכון? כתוב שאחרי שהם חטאו, הם התביישו. ומה שהיה לפני כן, מה היה? היה אותו דבר. אז מה למה? לפני כן לא התביישת, עכשיו אתה מתבייש. כי זוהמת הנחש קלקלה משהו בנפש שלנו. כן. ושורש כל חטא. מה זה שורש כל חטא? זה עוד לפני האדם הראשון. כלומר, יש שורשים לחטא. זה למדנו לפני כן. שיש שרשרת גדולה שמביאה את חטא אדם הראשון. החוליה הראשונה של החטא זה עצם הנפילה מעולמיות, מאלוהיות לעולמיות. כתוצאה מזה נעשה כתרוג הירח, כתוצאה מכתרוג הירח חטא הארץ, וכתוצאה מחטא הארץ זוהמת הנחש. בסדר? כלומר, יש שרשרת גדולה. הנפילה מאלוהיות לעולמיות. כן? כל זה אנחנו רוצים לתקן. אז לכן אומר, ואת שורש כל חטא, לשמח את העולם ולמלותו, אהבה וחדווה, בהסרת העיצבון הבשרי. יש עצבות בבשר. ידוע, אם מישהו למשל אוכל יותר מדי, הוא כבד ועצוב, נכון? כן, ידוע. אם אדם אכל הרבה מאוד, אז הוא עצוב. או אדם משתכר, יש עצבות של השיקורים. השמנים, כן, כי אני לא מדבר על הכלי, אני מדבר על המילוי. יכול להיות שאדם הוא מאוד שמן, אז הוא בסדר. אבל כשהוא מתמלא, השאלה, אם הוא יאכל הרבה השמן, הוא ירגיש רע. יש עצבות שקשורה, הזוהר קורא לזה עציבות התחול. כן, עצבות הקשורה אל התחול. כן, מה אתה אומר?
אם האדם לא היה חוצה, הוא היה מסוגל לתקן את חטא
לבנה
ואת חטא
הארץ? כן, זאת הייתה המשימה שלו. הוא היה מתקן. איך הוא היה מתקן? כי שורש הנשמה שלו קדם לכולם. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומרת הגמרא, אומר המדרש, זה רוחו של מלך המשיח. אז אם כן, הוא קדם לכל. נכון. וגם הוא היה הם, אז זה בסדר. לא רק בינו לבינם, הוא היה הם. אני אסביר למה אני מתכוון. אתה רגיל שהגבולות שלך נעצרות בשטח הפנים של העור שלך. כן, אני שואל, עד איפה אריה? אתה תגיד לי, עד פה, עד העור. זה הגבול שלך. ומה זה, מה שאתה יושב עליו? זה הכיסא שלי, אבל הכיסא שלי זה לא חלק ממני. נכון? מה שאין כן הגוף, אתה חש אותו כחלק ממך. אבל אתה יכולת באותה מידה לחוש את כל ההוויה כולה בתור הגוף שלך. ואז הנשמה שלך הייתה מתפשטת על הכל ממש. זה היה המצב לפני חטא הארץ. מובן? אתה לא מבינו. למה? תראה, תינוק זה באמת ככה. כן. למשל, שתינוקות, זה לוקח להם זמן עד שהם מבחינים בין הפנים לבין החוץ של האישיות שלהם. כלומר, באיזשהו שלב, התינוק מבחין שיש שתי חיות שמתרוצצות לו מול הפנים, והוא מצליח באיזשהו שלב גם לאלף אותם. הנה, עכשיו הם עושים מה שאני אומר להם לעשות. הידיים שלו. לוקח לו זמן עד שהוא מבחין. יש דבר אחד שמאוד עוזר לילדים להבחין בגבולות בינם לבין העולם, זה החיתול. כן? החיתול נותן תחום. וברגע שאתה מסיר את החיתול, התינוק בוכה. בגלל שיש פה איזה, הוא מאבד את היציבות של עולמו. אתה הוצאת מה שתחם אותו. כן? נוקר זמן. עכשיו, המצב הזה של התינוק הוא מצבו של אדם הראשון מראשית ההוויה. אין הבדל בינו לבין ההוויה. לכן חז"ל אמרו, דבר מאוד מעניין, מה הגובה של אדם הראשון? כן, כלומר, מהארץ עד השמיים. אז הוא היה גדול כמו כל העולם. והוא היה רואה את כל הדורות כולם. אז הוא היה בכל הזמנים. אז מי זה האיש הזה? לא. הקדוש ברוך הוא לא בעולם, אני מצטער. כן? אבל הוא העולם עצמו. הוא ההוויה. ולכן היה מקום לסכנה, שיחשבו שכשם שיש אלוהה בעליונים, כך יש אלוהה בתחתונים. עכשיו ברור? טוב. כיוון שחטא, אומרת הגמרא, כיוון שחטא נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. עשו לו קווץ'. ואז מה שפעם היה הרצוניות שבכל ההוויה, התקטן, הצטמצם באישיות של האדם בלבד. מובן? איך אפשר לתקן? כי נותרו רשמים של האדם בכללות הבריאה. למשל, אומרים שאלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול. מאיפה החתול הוא צנוע? תגיד, זה אינסטינקטיבי. אבל אפשר גם לראות את זה אולי כרשמים שנותרו מן המצב הקדום. מה זה מישהו? אתה לא לבד. כולנו חלקים של הזהות האנושית הגדולה. זה מתפרד. אדם הראשון הוא כולם. ודאי, הוא היה הכל. כלומר, יש אנשים שהם, אפשר לומר, ההתפשטות של הריס הימני, של העין השמאלית של אדם הראשון. יש כאלה שהם ההמשך של הנחיריים שלו, יש כאלה שהם ההמשך של הפופיק שלו, וכו'. אף אחד, ואי אפשר שמישהו אחד יעשה את זה, אלא זה כללות האדם. נכון? כתוב שהקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הצדיקים עד דור העקב. מעניין, מה זה עד דור העקב? משמע שכל הדורות כולם הם כמין דמות אנושית אחת גדולה, והדור האחרון הוא כמו העקב. זה מתחיל מהשערות, ממשיך ככה. כל אחד, לפונקציה אחרת, עובדה שלכל אחד מאיתנו יש גורל אחר, יש ייעוד אחר גם.
זה גורל או תכונה?
תכונה, תקרא לזה. בגלל התכונה יש גם גורל. או ייעוד, הייתי אומר ייעוד. הידיים יש להם פונקציה אחרת מאשר לעיניים, נכון? אז יש אנשים שהם עיניים, יש אנשים שהם ידיים. איך כתוב על החכמים? אומרים שהם עיני העדה. כן? הרבנים, כן? החכמים נקראים עיני העדה. הסימן שהם פועלים כמו עיניים. לכן עד כדי כך שההלכה אומרת שאסור לתלמיד חכם לגור בעיר שאין בה פירות. כך אומר רבי עקיבא. למה? כי הפירות זה טוב לעיניים. כן? ואל תשכח, גזר זה מצוין לעיניים. בסדר? ויש אנשים שזה לא העניין שלהם. כן. או כמו שאתה אומר, בתפילת יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, נכון? מה פירוש עד שלא נוצרתי, אני כדאי? הרב מסביר בעולת ראייה, עד שלא נוצרתי, לא היה כדאי ליצור אותי. כי אם היו צריכים אותי, אז הייתי נוצר. אם לא נוצרתי עד עכשיו, סימן שעד עכשיו לא היו צריכים אותי. ואם נוצרתי עכשיו, סימן שעכשיו הגיע זמני למלא איזשהו תפקיד במציאות. שאם לא כן, לא הייתי נוצר עכשיו. בסדר? אז עכשיו אני כדאי, כן. מובן? טוב. איך כתוב כאן? לשמח את העולם ולמלאותו אהבה וחדווה בהסרת העיצבון הבשרי. אני לא יודע איך הגענו בכלל לדבר על אדם הראשון וכל הדברים האלה, אבל טוב, העיצבון הבשרי. יש איזושהי כבדות שמעציבה את האדם מכוח היותו בשר. איך אמר פיתגורס? הגוף הוא הקבר של הנשמה. הנשמה כלואה פה, משהו נורא. יש עיצבון. זה לא טוב שיש עיצבון כזה. צריך לשמוח, ובחרת בחיים, כתוב, לא? כן? העיצבון הבשרי, אבל מאיפה זה בא העיצבון הבשרי? המקושר עם הסירחון התולדתי. בגלל שאנחנו נוצרנו יחד עם סירחון תולדתי. מי אמר את זה? דוד המלך, נכון? הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני אמי. איך בעוון חוללתי? מה? דוד המלך הוא תוצאה של עוון? אלא הוא אמר, כך כתוב בגמרא, וכי כשישי אבא בעל אמא שלי, האם הוא התכוון רק להעמידני, או שגם התכוון להנעת עצמו? כלומר, יש הסירחון התולדתי, הסותם כל הופעת רוח תוהר, בגלל זה חסרה תהרה בעולם. אבל, אומר הנביא, על האדם, על המשיח, והריחו ביראת השם. כלומר, יש חוש ריח של המשיח. מה הוא צריך להריח? דברים טובים, לא? לא, דברים רעים. הרב קוק כותב בוידוי אישי, בהרפילי תואר, שכשהוא היה ילד קטן, הוא היה עובר ליד כנסיות. ולמרות שהם היו נמצאים בגנים נטועים בעצי בסמים, הוא היה מריח שם ריח של בית הכיסא. הוא היה מריח את זה, כזה חזק מאוד. הוא היה מריח, יש שם משהו מסריח. זאת אומרת, הוא הרגיש את הסירחון הלאומי שיסד את הנצרות. לעומת זה, המשיח ויריחו ביראת השם. ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ענבי ארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. התחייה מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, אז צריך להבין, אז, כן, זאת תוכנית. איך עובדים בתוכנית הזאת? כלומר, איך אנחנו עובדים לתקן את הסירחון התולדתי, סירחון הבשר, את העצבות הבשרית, איך עושים את זה? כן, בשביל זה צריכה לקום, הרב כאן רומז למשהו. כן? הרב לא סתם מדבר איתנו דברים מעלינו, מעל הראש שלנו. הוא רוצה לרמוז שהתחייה הלאומית בארץ ישראל, כפי שהיא מתרחשת בימינו, היא באה לפתור את הבעיה הזאת. הכיצד? יש לכם תשובה? פשוט מאוד. התחייה הלאומית, מי עושה אותה? חילונים, בעיקר. למה עושים אותה חילונים? מה יש בחילונות שהוא חיובי ביחס לתחייה הלאומית ואין אצל הדתיים? הדרישה לתביעת חיים נורמליים. יש איזה סופר ישראלי בשם א' ב' ג' ד' משהו, יהושע, שכתב ספר בשם בזכות הנורמליות. בספר הזה הוא שולל את הגלות. הוא שואל את הגלותיות, והוא רואה כחלק מן הגלות את הדת היהודית. כן, אז בסדר, אפשר כמובן להצביע על כמה טעויות שיש אצלו, זה לא כל כך מסובך לראות את הטעויות שלו, כי גם מה שמוביל אותו לכתוב את הספר זה לאו דווקא דברים אידיאליים, אלא בין היתר הצורך לעשות כסף, שזה דבר חיובי של עצמו, אבל עדיין לא מצדיק כל דבר. אבל הדבר הזה מהווה נקודה חיובית, כי ברגע שאדם רוצה את בריאות, את הטבעיות שבחיים, הוא עשוי להתחבר אל הקודש המסותר בטבע. יש קודש נסתר. ואת הקודש הזה הוא רוצה לחשוף, דרך התביעה שלו לנורמליות. וזה מצטרף אל יצירתה של חברה שבה כל התסביכים ביחס לחיי הבשר וכדומה יכולים להיפטר. אז זה תהליך ארוך, כן? זה מתחיל בהתחלה בצורה מקולקלת, אבל יש לנו כלל. אצל חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. אז קודם כל מופיעים הרעיונות בצורתם הקליפתית, אחר כך הם יופיעו גם בצורתם הפרית. איפה היינו? אם כן, התחייה מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, את הכרת שקרות המוות, את הסרת כל פחד שעה וכל עצב נטעה, התחלת תקופת הזרחת אור, תחיית המתים בכל מלוא חוסנו. טוב, פה הרב מדבר רחוק רחוק. כן? ההערה של העתיד על ההווה, שתחיית המתים מאירה את חיינו העולם הזה. כן? כל זה נמצא דרך התחייה הלאומית, דרך השבת החיים הטבעיים. עד כאן החלק הראשון של הפסקה. החלק הראשון של הפסקה דיבר על מה? מאיר, הסקירה, יפה מאוד. כן? יש איזו סקירה, איזשהו מבט כולל על המציאות, שגורם לנו לראות את כל האורות הגדולים האלה שהרב מדבר עליהם. עכשיו הרב כאן קופץ מדרגה נוספת. הוא מקווה שהבנת את הפסקה הראשונה, ואז הוא ממשיך להסביר לך מתוך כך אתה יכול להבין את האחדות בין הנס לבין הטבע. יש כידוע מלחמה גדולה בין הנס לבין... אז יש שאתה מסתיר את הבחור הזה, הוא כל הזמן עושה מאמצים לראות. כי אתה כלומר שם את הראש ככה והם ככה, מסכן. טוב, יש מלחמה בין הנס לבין הטבע. כן? מה הנס אומר? שהטבע מפריע, נכון? כן? כלומר, למשל, אתם יכולים להרגיש איזה אלבון הרגיש הים בקריאת ים סוף. זה מה שהיה אלבון צורב. סתירת לחי ממש. הקדוש ברוך הוא אומר לים, תראה ים יקר, אמנם ברתיך, כבר ביום השני של מעשה בראשית. ואתה ממש נחמד, אתה עושה כל מה שאני ביקשתי ממך. יש בתוכך דגים, יש בתוכך השתתפות במחזור החיים על פני כדור הארץ, מבחינה אקולוגית זה נפלא. אבל תראה, היום אתה מפריע לי, כי אני רוצה להושיע את עם ישראל. והעם הזה תאמין לי, הוא מאוד חשוב לי. בו תלוי תיקון העולם כולו. לכן אני מבקש שתפסיק להפריע ותזוז מפה כדי שבני ישראל יוכלו לעבור. כלומר, כשהגיע הפסגה של תיקון העולם, הטבע קיבל עזרה, אתה מפריע. זה ממש נורא. אבל למה זה נעשה? כי לא הייתה ברירה. כלומר, הייתה אז מלחמה בין הנס לבין הטבע. הטבע חיזק את התפיסה האלילית, התפיסה גם העבדותית שפותחה במצרים. לכן לא הייתה ברירה אלא לדחות אותו. אבל בסופו של דבר, יש חיסרון באחדות. כביכול, כאילו, חס ושלום, יש פה שני אלים. כן? אל הנס ואל הטבע. והיום דווקא אל הטבע ניצח. צהר. אל הנס ניצח. כן? זה כמו שניות. לכן צריך לתקן את זה. יש בתנך מילה שמופיעה שלוש פעמים בלבד. המילה חיפזון. איפה היא מופיעה? בחיפזון יצאת ממצרים לילה. איפה זה כתוב? לא. בחיפזון יצאת ממצרים כתוב בספר דברים. בשמות יודבט כתוב משהו אחר. ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. זהו, יפה. כלומר, שני הפעמים הראשונות זה מתייחס ליציאת מצרים. פעם השלישית זה בישעיהו הנביא, והוא אומר כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. מבאר המהר"ל מפראג. מדוע הגאולה היא בחיפזון? בגלל שזה נס. ונס לא זקוק לזמן. הזמן זה שייך למילון של הטבע. ללקסיקון של הטבע. אז הטבע דורש זמן, כל תהליך טבעי דורש זמן. אבל הנס הוא מתעלם מן הטבע, לכן כשמופיע נס, הכל הולך בחיפזון, הכל הולך מהר. כך הוא מסביר גם לגבי ויה והילו את המן. הסיפור של מגלת אסתר נמשך 9 שנים. 9 שנים, כן? בשנת 3 למולכו עשה משתה, אחר כך הוא גידל את המן, וגם אסתר נבחרה, כל מיני סיפורים, זה לוקח שנים על גבי שנים. מגיע הזמן, ויה והילו את המן, הכל מהר. כן, כי זה מעבר לזמן. אבל כפי שאמרנו, יש פה בעיה. שאז הטבע עומד בצד. איך כתוב בישעיהו? לעתיד לבוא, כי לא בחיפזון תצאו. ובמנוסה לא תלכו. כי הולך לפניכם השם, ומאסיפכם אלוהי ישראל. גואלנו השם צבאות, שמו קדוש ישראל. כי זה סוף ההפטרה. עכשיו, זאת אומרת שלעתיד לבוא, צריך שהגאולה תשתף את הטבע מה? ולכן, במלחמת העצמאות, במלחמת ששת הימים, ובמהלך כל הציונות כולה, ייבוש הביצות והקמת הבנק הלאומי, לא היה שינוי אחד בחוקי הטבע. היו ניסים, אפשר לקרוא לזה ניסים במובן הזה של סיעתה דשמיה גדולה. אבל שינוי סדרי בראשית לא היה. כדי לשתף את הטבע בדבר הזה. עכשיו, הרב כאן מסביר לנו שזה לא ממש ככה. אלא יש כמין רציפות, זה הרב מבאר את זה יותר באורות הקודש, חלק ג', יש רציפות בין הנס לבין הטבע. אלוהי הטבע נקרא בתנך בשם אלוהים. אלוהי הנס נקרא יודקי ובקי, שם הוויה, השם. ואיך אמר יעקב אבינו? והיה השם לי לאלוהים. כלומר, יבוא יום שהמדרגה הניסית של ההופעה תחשב אצלי כמו הופעה טבעית. ואז העולם בכלל לא מתעלה. זה הרצף שיש בין הנס לבין הטבע, או בין הטבע לבין הנס. כל זה, איך מגיעים להבנה של הרצף בין הטבע לבין הנס? על ידי הסקירה שדיברנו עליה בכל הפסקה הראשונה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הפסקה. אורות עולמים אלו. מה? יש. הוא הסביר לנו. ויצפר לנו, שדרך הטבע אנחנו רואים את הנס. זה גם, והיה השם ניל אלוהים. מה שבדור אחר היה נחשב לנס, נחשב עכשיו לטבע. למה? כן. היום מתחילים לראות שגם הטבע הוא לא לגמרי דטרמיניסטי. זה גם חלק מההשגחה. כן? היום יש... תפיסה לא לגמרי דטרמיניסטית בתוך הטבע, נכון? ככה אני חושב. תורת הכאוס המפורסמת, תורת הקוונטים, חוק הוודאות של אייזנברג. כל הדברים האלה מורים על כך שמה שחשבנו למוחלט, נגיד, לפי אנשי המדע לפני 100 שנה, הם יכלו לטעון שאם אתה תדע את כל התנאים, תדע את כל הנתונים הנדרשים, תוכל לצפות מראש את המסלול של טיפת גשם. כלומר, אתה יכול להגיד, אם היא נופלת ככה, בטוח שהיא תיפול במקום פלוני, בהתחשב בידיעה תיאורטית של כל התנאים. היום מבינים שזה לא נכון, שיש מרכיבים לא דטרמיניסטיים בנפילה של טיפת הגשם. זאת אומרת, התחיל ההפרש בין הנס לבין הטבע להיטשטש. מובן? אז יכול להיות מצב שבו האדם רואה תופעה טבעית ורואה את הניסיות שיש בזה, הלא דטרמיניסטיות שיש בזה, דרך הרצון האלוהי שמחיה את התופעה. פרשטייסט? אוקיי, טוב. אורות עולמים אלו כלולים הם בהופעת האחדות של הנס והטבע, אשר יתאחדו, אשר יאוחדו על ידי משכילי תוהר החוזים בבטחה ובגילוי גמור את יד השם אלוהי ישראל בכל חליפות העיתים, ומכירים את התפיסות ההיסטוריות כמו הטבעיות והעולמיות מראש קדמות היצירה. מי זה האנשים האלה שהרב מדבר עליהם שהם יחדו את הנס ואת הטבע? אבל מי זה משכילי התוהר האלה? משכילי תוהר זה אנשים. הרב קוק עצמו. זה מה שהוא אומר. כלומר, הוא אומר, אני מאלה שרואים את הכל באותה אחדות. אז אורות אשר יאוחדו על ידי משכילי תוהר. מה עם המשכילי תוהר האלה? משכילים בתהרה, החוזים בבטחה, לא להירדם. כן. החוזים בבטחה ובגילוי גמור, ובגלוי גמור, את יד השם אלוהי ישראל בכל חליפות העיתים. כל דבר שקורה, הם רואים איך שהקדוש ברוך הוא פועל שם, לבריאות, ומכירים את התפיסות ההיסטוריות, כמו הטבעיות והעולמיות, מראש מקדמות היצירה. כלומר, כשהם רואים תופעה, הם אינם מתמקדים רק בתופעה בהווה, הם רואים מאיכן זה בא ולאן זה הולך. זה אגב, מצווה של רבותינו במסכת אבות, דע מאין באת ולאן אתה הולך. אז מאיפה באתי? כל אחד יודע מאיפה הוא בא. זאת אומרת, יש אדם שאומר, אני באתי אני יודע, מהבית. זה הסתכלות קצרה מאוד. שאומר, אני באתי מהסבא שלי. מאז הסבא שלי אני באתי. יש אדם שאומר, תשמע, אני באתי מבריאת העולם. וגם הבריאת העולם שלך, איפה היא? יש אדם שאומר, אני באתי מראשית מחשבת הבריאה. ואז כל אחד יכול לראות את עצמו כיצד הוא משתלב במהלך כולל יותר. ואז ממילא כל מיני כאבים שההווה יכול לעשות, פתאום מושקפים באופן אחר.
כן.
לא, לא נכון. בגלל שיש שם שתי בבות במשנה. המשנה אומרת ככה, דם, הסתכל בשביל הדברים ואין אתה בא לידי עבירה, דם מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה דין חשבון. אחרי זה המשנה חוזרת, זאת אומרת, מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום האפרים ומוות עולה, ולמי שאני אתן דין חשבון לפני מלך מלכי מלכים. למה לא אמרת לי את זה בהתחלה? הייתי צריך להגיד, הסתכל בשלושה דברים, מאין אתה בא לידי עבירה, מאין באת מטיפה סרוחה. למה פעמיים השאלות? יש השאלה, בפעם השנייה זה במובן המוסרי, כדי שתקנה שפלות בנפש ולא תגיע לידי עבירה, אז תשים לב, טיפה סרוחה, רימה ותולעה, כל הדברים האלה. אבל יש עוד לפני שהתשובה הזאת, יש מאין באת באמת. מובן? אגב, יש בכתבי יד של מסכת אבות, לא כתוב הוא לאן אתה הולך, אלא כתוב הוא לאין אתה הולך. לאין, כלומר, באת מאין ואתה שב אל אין. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, מאין סוף עד אין סוף. פעם נתתי, אמרתי את זה למישהו, זה בזכות, אמרתי לו את זה, ואז הוא החליט לא להיות חילוני. אחר כך הוא קנה את המסכת אבות עם הכתב יד, ואז נתן לי את זה נתן. כן, מה אתה אומר?
דיברנו הרבה פעמים על הנושא של ההשגחה, לפי מגיע, האם הרב אומר פה שאם אתה מסתכל, אתה לוקח את הדעה שיש השגחה פרטית על כל עלי, אז בעצם אין את זה בנס לטבע?
לא, זה לא מה. לא, זה בכלל לא מה שהוא אומר. בכלל לא קשור לזה. הוא גם לא מדבר על השגחה פה, במובן הרגיל של המילה. כלומר, כן, בין באופן של השגחה פרטית, בין באופן של השגחה כללית, בין לפי הבעל שם טוב, בין לפי הרמב״ם. כאן הרב לא בא להכריע בדבר הזה. כי גם לפי הרמב״ם, היעדר ההשגחה במינים הנמוכים, גם זה חלק מהשגחה כוללת. כלומר, יכולה להיות השגחה על ידי היעדר השגחה. זה הפקרה. וגם לזה יש משמעות. כלומר, הרמב״ם לא אומר שאין שום משמעות לכלום, חוץ מאשר לאדם. הוא אומר, האופן שבו הכל מקבל משמעות, זה על ידי שההשגחה תהיה מרוכזת באדם לפי שכלו. מובן? כן, אבל איך זה עובד? אז עוד מעט נגיע, עוד לא קראנו את השורות האלה שאתה מתייחס אליהן. לא, הרב כאן אומר לנו שעל ידי הסקירה הזאת אתה מגיע להבנת האחדות בין הנס לטבע. איך? זה אנחנו נקרא, עוד לא קראנו. אתה אומר שהרב כבר כן אמר. לא, זה לא נכון. אתה שיערת שמוכרחים לקבל את דעת הבעל שם טוב כדי שהדברי הרב יהיה להם משמעות. אני חולק על זה, זה לא נכון. אנחנו נראה את זה בהמשך. כן, אז הוא אומר, הוא מכירים את התיזות ההיסטוריות כמו הטבעיות והעולמיות מראש קנות היצירה בטרם הרים יולדו. הוא מביא לנו פסוק. ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם התאל, תשב אנוש עד דקה ואת אומר שהוא בני אדם. כלומר, שימו לב לתחילת הפסוק, לאמצעיתו וסופו. תחילת הפסוק מדבר על ההתחלה. בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל. כלומר, כשהיה עוד ראשית הרצון האלוהי. ומעולם עד עולם התאל, מה זה? זה העתיד היותר רחוק. מעולם עד עולם התאל. מכוח זה, תשב אנוש בהווה עד דקה ואת אומר שהוא בני אדם. כלומר, העבר והעתיד, בסקירתם היותר כוללת, גורמים להסתכלות על ההווה בצורה אחרת לגמרי. במקום שהאנוש יגיע עד דקה, מהדקה אתה אומר לו, שובו בני אדם. ואתה שב אל המערכת הכוללת. מובן? מה לומר? מה זה דקה? זה אותה מילה, כן, זה נכון, אבל מה המשמעות? מאיפה זה בא הביטוי הזה דקה? אז יש השערה של איך קוראים לו פילון אלכסנדרוני. פילון אלכסנדרוני. הוא אומר שדקה זה מלשון יוונית דקה. מה זה דקה ביוונית? עשירי. מה?
עשרה.
עשרה, כן. דקה זה עשרה. כן? יש 10 ספירות, 10 כוחות, 10 מאמרות. המאמר העשירי הוא האחרון. אתה שם לנו שדקה. עד העשירי, ואת אומר שהוא בני אדם. אולי. מעניין, אצל הבודיסטים, הם אומרים שראשית ההבנה, כדי להיות בודיסט טוב, אתה צריך להבין דבר ראשון, שהעולם הזה מאכזב. כן? מזה מתחילים, מן האכזבה שהעולם נותן. ככה זה הידע בחיים של המייסד של הדת שלהם, הוא התחיל מאכזבה, וככה הוא חינך את כולם. צריך להתחיל מן האכזבה. איך הם קוראים לאכזבה הזאת? מה, אתם לא יודעים סנסקריט? דוקה. זה דוקה. תהיה בדוקה, אז תהיה בסוף בודיסט טוב. זה מעניין שזה מה שהם ראו לנכון לפתח. טוב, אז איפה היינו? לא נעזבה היא הטבעיות במהלכה. לא אלמנה היא. ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. בתוכה חי גואל חזק צור ישראל וגואלו השם צבאות שמו אלוהי כל בשר. אלוהים לכל ממלכות הארץ. אדון כל המעשים. צור כל העולמים צדיק בכל הדורות. אז מה שהוא אומר כאן, אריה, אתה שומע? לא נעזבה הטבעיות במהלכה. באיזה מובן היא לא נעזבה? אתה יכול להגיד על ידי השגחה פרטית. אבל אם יש השגחה פרטית על כל עלי, אז זה כבר אין טבעיות. דווקא זה יותר מסתדר לפי הרמב״ם. הטבעיות, אף על פי שאין בה השגחה פרטית, לא נעזבה, כי בהשגחה הכללית היא מצטרפת למהלך. לא, לא כאחד, אלא כמאוחד. אם אני אומר שאתה חבר את הגוף עם הנשמה, זה אומר שהגוף זה נשמה? הגוף זה לא נשמה. אבל בכלל יש קשר ביניהם. אז גם פה, הטבעיות היא חלק מתהליך כולל, שדרכו בסופו של דבר יודעים את השם.
אז
הוא
לא הולך כמו רבי חנינה, שמי שאמר
לשם
שאלוה כאילו יגיע לחומת שאלה?
לא.
נשאר עם הפרדה בנס לטבע?
כן, בשלב הזה. כן, הוא מפריד, אבל הוא אומר, זה חלק ממערכת אחת. אל תחשוב שזה שני דברים שונים שאין להם קשר זה עם זה, אלא זה לא ביחד. זה שאלה גדולה, למשל, איך באמת לחבר את ההכרה, או את הנשמה, או את הניסיות עם הטבע. למשל, היה גוי אחד שמאוד הוטרד מזה, קראו לו לייבניץ. גוטפריד לייבניץ. הפילוסוף. פילוסוף חשוב אגב, באמת, הוא שונה מכל הפילוסופים של, של זמנו, בזה שהוא היה אדם עם אמונה דתית עמוקה מאוד. גוטפריד לייבניץ. והוא דימה את התפקוד של הטבע לשעון. יש שעון, מסתובב. אז באותם הימים היו הרבה גלגלים בשעונים. אז זה השעון, מסתובב. ואת חיי הרוח הוא דימה לשעון נוסף. יש שני שעונים בעולם. שעון רוחני, שעון גשמי. אבל למזלנו, כשעוצבו השעונים בתחילת הבריאה, הם עוצבו על אותה שעה. והם מסתובבים באותה מהירות. כך ש... אני למשל יכול לחשוב מחשבות, וזה בדיוק מתאים למבנה הגוף שלי. המוח שלי, שהוא עשוי מחומר, הוא בדיוק מתפקד יחד עם המחשבות שלי, בגלל שהשעונים הם מעורים על אותה שעה. אתה מבין את הקושי שיש פה. מה עשה רמח"ל? רמח"ל קרא את לייבניץ. כן? רמח"ל היה צעיר, בגיל 12 הוא כבר גמר לקרוא את כל הספרייה של דודו, והיה לו דוד בפדובה, פדואה, אם תרצו, שהייתה לו ספרייה עם כל הספרות הפילוסופית והמדעית של זמנו. רמח"ל, עד גיל 12, גמר לקרוא את הספרייה. אז את לייבניץ הוא ידע. והוא, בספר כלך פתחי חוכמה, מדמה את האדם לשעון. ובאמצע שם הוא מדמה את כל הבריאה כולה לשעון, שבמרכזו עומד האדם. ואז הכל הוא שעון אחד גדול, שמאחד את הכל. בסדר? ועל זה אמר הרמה, רבנו משה איסרלס, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, מה מפליא לעשות? שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. מובן? אבל חוליית הקשר זה האדם, ובמיוחד הסקירה האנושית, הסקירה האלוהית שבאדם, כן? שקראנו אותה לפניכם. אתה מבין אותי? יופי, אני שמח. כן. אגב, יש ספר קטן, שכתב אותו ישעיהו ליבוביץ', נקרא גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית. ספר קטן יצא בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, זה הסיכום של ההרצאות שלו ברדיו, זה סיכום אגב של ספר יותר שמן שהוא כתב, אבל הפופולרי זה הקטן הזה, וזה הספר שבזכותו הוא הגיע לעולם הזה. זאת אומרת, במשנתו יש נקודה תאורה, זה הספר הזה, ששם הוא דן בכל השיטות הפילוסופיות שנאמרו ב ישראל ובעמים במהלך כל הדורות, כדי להסביר את הפלא של הקישור בין הרוחני לגשמי. ושם הוא מגיע למסקנה, והוא מראה, לפי כל הקושיות והתירוצים שאמרו, שמוכרחים לקבל את דברי הרמה, שמפליא לעשות זה שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. אבל, כלומר, זה דבר שאין שום מדע יכול לכלול אותו. אפשר לעשות רדוקציה. מה, אתה עייף? לא. טוב, הלאה.
לפי הפילוסוף.
כן.
לפי הפילוסוף לייבניץ שאמרת, הקשר הוא...
לייבניץ.
זה היה בהתחלה. כשהתחילו, התחילו אותם ביחד, ועכשיו אין קשר.
אבל השען הוא כזה טוב שעושה שעונים כאלה שלא מתקלקלים.
אז הוא אומר שאין קשר.
אין קשר?
אבל יש הקבלה.
נכון, אבל יש הקבלה.
במקרה, אז בהתחלה אין קשר.
זה קורא לזה הרמוניה פרסטבילית. זאת אומרת שהבורא מראש סידר שתהיה הרמוניה ביניהם. אבל הרמוניה היא לא מהותית. כן? לפי הרב קוק, יש אפשרות, דרך הסקירה העליונה הזאת, להגיע לאחדות המהות.
זה המשמעות שלא נעזבה, שיש נכון, קשר גם עכשיו.
נכון, יפה. כן.
אני
שומעתי
מה
רב זמין,
אני לא יודע
אם הרמה
אומר את זה
או
לא.
שמורים
בבוקר אשר יצאו, זה הדבר הכי גשמי.
נו.
הוא
אפילו
לעשות,
אלוקי
נשמה.
יפה. נשמה, יפה, אבל זה לא לפי הרמה, כי זה שאנחנו מצמידים, זה שאנחנו מצמידים את אלוהי נשמה לאשר יצר, זה לא לפי הפסיקה של הרמה. זה לפי הארי. אבל בסדר, יפה. טוב. מי זה? הרב זין הביא את זה?
חיזוק לרעיון, הרב זבין.
הרב זבין. יפה. טוב. לא נעזבה היא הטבעיות במהלכה, לא אלמנה היא ההיסטוריה. איפה הרב זבין אומר את זה?
הוא אומר, זה לשיעור פה, זה לא הרב זבין,
הרב הנכד
שלו,
שאני נפח אומר. בסדר, חשבתי הרב זבין. חשבתי שזה בספר. טוב. לא נעזבה היא הטבעיות במהלכה, לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. בתוכה חי גואל חזק, צור ישראל וגואלו, השם צבאות שמו. אלוהי כל בשר, אלוהים לכל ממלכות הארץ. מה זה אלוהים לכל ממלכות הארץ? זה ביטוי בתפילות שאומרים לפני הקורבנות בשחרית. כי אתה אלוהים לכל ממלכות הארץ. זאת אומרת שהפוליטיקה היא גילוי של אידאה אלוהית, אדון כל המעשים, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזו טבעת טבעית אפילו קלושה וקטנה. למשל, אלישע הנביא מגיע לבית האישה המסכנה, שואל אותה מה קורה? תראה, מצב קשה, אנושה בא לקחת את שני הילדים שלי לעבדים, יש לך משהו לאכול? אין לה מתך דבר בבית. כלום. כי אם אסוך שמן, נשאר לי תחתית של בקבוק שמן, זה מה שיש לי. אומר הנביא, ככה? טוב, תביא כלים, כל הכלים הריקים שיש לך בבית. וגם כל הכלים הריקים שיש אצל השכנות שלך, ואת כל זה תכניסי הביתה. בסוף הוא שואל, יש עוד כלי? אין עוד כלי. טוב. עכשיו, מה הוא עושה? מתחיל לצקת את השמן תוך כל הכלים. בסוף יש כמויות אדירות של שמן, הוא אומר, לכי ומכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תאכלו, תחיו בנוסה. עכשיו נשאל את השאלה, למה הוא צריך את הצ'ופצ'יק הזה של השמן? הוא לא כן, אבל בכל זאת, כמויות כאלה לא היו בבקבוק. צריך שיהיה טבעת טבעית, זה בדיוק העניין. צריך שתהיה טבעת טבעית שתהיה קשורה לנס. זה מה שאומר הרב כאן. לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזו טבעת טבעית, אפילו קלושה קטנה. טוב, זה נראה בהמשך. שלום.